ברוכים הבאים וברוכות הבאות, ערב טוב. אנחנו נמצאים שבוע לפני הילולת הארי הקדוש. הארי, רבי יצחק האלוקי. אז שבוע הבא, באמת היינו אמורים לפגש שבוע הבא, אבל שבוע הבא מאחר ואנחנו נהיה באסנט, נותנים שם תוכנית על הארי הקדוש, כי אנחנו ממש ממש... אפשר להגיד 200-300 מטר מהמקווה שלו, ושם מהציון שלו. מקום ממש קסום, ליער גלילי מרתק. אז אנחנו אור לכך, אנחנו נעשה שיעור מקבלת הארי, בסוד הצמצום, וכמובן נשליך את זה אל תוך החיים המעשיים שלנו. שם השיעור אני קורא לו החוליה החסרה. אתה יודע, זה כמו שחבר ידידי הטוב אלכס אמר לי, תנו, תשמע, אייל, עם שם שכזה, באתי לראות, מה בדיוק התכוון המשורר? אז אני לא אכזב אותך, אלכס, אנחנו נגיד בקצרה, אלא כבר נגיד את הנושא של השיעור. החוליה החסרה זה הלמה. למה? למה זה קרה? למה זה קורה? אני רואה פה חיוכים, זה היה איזה דיסקוס לפני שהגענו?
לא,
דיסקסנו. נו, יפה, אז...
סיפרתי לו, דיברנו על זה ששנינו גבושים, סיפרתי לו שמהיום שהתגרשתי, התחלתי לעשות את המסע עם עצמי. והשאלה שבאתי ושאלתי את הפסיכולוגית, אז למה זה קרה? אני רוצה להבין.
בדיוק, זה שאלה שאלתית. למה זה קרה לי? אנחנו רואים הן באישי והן... בבן אישי, במעגלי החיים השונים, אנחנו רואים כל הזמן שוטפים את היקום מהוראות. ואי אפשר להתעלם, שמחים, זה העניין, וצריכים להיות בשמחה, וכל המגמה שלנו כאן והשיעורים שלנו זה להוסיף בקו השמחה, בקו האור. אבל אי אפשר להתעלם מזה שיש סבל, יש סבל קיומי. ובדרך כלל מה שגורם לסבל הזה, זה כשאדם פתאום שומע אירוע, אם זה בעיתונות, כמובן אם הוא לגיטימי, לויאלי ואמיתי, אם הוא רואה מסביבו רק בשכונה, בקהילה, בחברה, עם עצמו. קוראים מאורעות, קוראים אירועים, עוברים ניסיונות, ואחד השאלות התהומיות, למה? למה? אני לא מבין למה החוליה חסרה, הלמה הזה מותיר את האדם בתסכול, ביוש. לקרב את זה מאוד מאוד קרוב לשכל, ילד, לא יודע מה קורה איתכם, אני עדיין ילד שמתפתח, אבל ילד, אמא, למה לא? למה ככה? למה את מונעת ממני? למה זה לא אפשרי? היום בזה נדסקס. וכדי להבין את זה, אנחנו צריכים קצת להקדים ולהסביר את עניין בריאת העולם. שעניין בריאת העולם, כידוע, אתם זוכרים שדיברנו על העניין שהיה הצמצום. בתחילה היה אור, אור פשוט. וכשעלה ברצונו של הבורא לברוא העולמות, הוא צמצם את עצמו ויצר חלל פנוי. אם הבורא לא היה מצמצם את עצמו... מה לא היה? לא היה עולם, לא היה מקום. לא היו אנשים. לא היו רגשות מסוימים. לא היה מילקשי קפוצ'ינו. אנחנו לא היינו יושבים היום ביחד. הצמצום מאפשר את כל אלה. זה לא הנושא של השיעור, אבל בדרך כלל בשיעורים אחרים על סוד הצמצום אני מסביר שזה בעצם אהבה. הסוד הראשון שמגלה הבורא, הכל זה אהבה. שמע ישראל השם אלוקנו, השם אחד. אחד בגימטריה 13, כמניין המילה אהבה. אהבה, בחסידות מסבירים, זה ללמוד את מה אהוב אוהב. כדי ללמוד את מה אהוב אוהב, אתה צריך לצמצם את עצמך. כי אם אתה לא תצמצם את עצמך ותיתן מקום פנוי לזה שלידך, איך תכיר אותו? מה תלמד עליו? מה תראה בו? ככה גם האור, אור אין סוף ברוך הוא, צמצם את עצמו ויצר חלל פנוי כדי שיתאפשרו כל אלה. עכשיו אני אתנהג יפה, בא לי לשיר, אני אמשיך. כמה טוב, כמה יופי, ים, שקיעה, חול. אוכל טוב, משקה טוב, חיוך. וואו. השם מצטמצם ומסלק את אורו, כדי שכל זה יתאפשר, כדי שאני אהיה. אהיה אשר אהיה. מסלק את אורו, מתכנס לתוך עצמו ונותן בכך מקום לקיום שהוא כביכול חוצה לו. כביכול. אמנם עיקר העיקרים בתורת החסידות והארי הקדוש שמביא ומבאר שהצמצום הוא לא כפשוטו. מה הכוונה? אתן משל פשוט. תארו לכם שהחדר הזה היה עכשיו מלא בבועות סבון. כדי לאפשר לעצמי להיכנס פנימה, אני צריך ליצור חלל, נכון? אז יש חלל, ומסביב יש בועות סבון. אבל יש חלל בפנים. האדם בעבר, על פי תורתו של הרמ"ק רבי משה קורדוברו, שההילולה שלו הייתה חמישי האחרון, חף ג' תמוז, חי מ-1522 עד 1570, ממקובלי צפת, היה מנהיג המקובלים בצפת, שנתיים לפני הסתלקותו מגיע הארי הקדוש ומחליף אותו. הרמ"ק, רבי משה קורדוברו. היה מנהיג המקובלים לפני. עד אז הייתה מין חוויה שהאור הצטמצם, וחלק מקובלים היו שנויים במחלוקת, האם הצמצום היה כפשוטו או לא כפשוטו. בא הארי ומכריע ואומר, הצמצום לא היה כפשוטו. מה הכוונה כפשוטו? שלא תחשוב שהאור כרגע יסתלק ונוצר מקום פנוי, והוא נמצא באיזשהו מקום שם. אלא הוא כאן ממש. אבל זה לנו, מה זה לנו? לחושים שלנו? בלתי אפשרי לקלוט את זה. החושים, או שאתה פה או שאתה לא פה. איפה אתה? תחליט. להבין עד כמה החושים מתאים אותנו, היום מגלה לנו הפיזיקה שהאבן שאנחנו רואים, הרי עשויה מאטומים, נכון? אטומים, רוב המסה שבאטום היא האלקטרון, הפוטרון והפרוטון, או החלל באטום. מסבירים הפיזיקאים, החלל. הם מגלים שרוב האבן, מבחינת המסה שלה, היא חלל. אבל מה אני רואה? אטום. יפה מאוד, גם הפילוסופים דיברו על זה מזמן. כלומר, הנקודה היא שאי אפשר לסמוך על החושים שלנו. השכל שלנו מתעתע בנו. אז זה העניין שבאים בקבלה ואומרים, הצמצום אינו כפשוטו. אור השם, אין סוף, מסתלק כביכול, כמו יש לנו את החלל בתוך הבועות סבון. אבל זה ככה לעינינו. אבל הקדוש ברוך הוא נמצא בהכל. אין שום דבר פנוי ממנו. ועל זה נאמר, אני הוויה לא שניתי. לא נוצר בי שום שינוי אפילו אחרי שבראתי את העולמות. מלא כל הארץ כבודו. במילים יותר של קבלה מוסבר, מה זה הדומם? מה זה הצומח? אור שהתעבה. הכל זה אור. בגלל זה אתה רואה, בכל דבר יש תדר אנרגטי מסוים. בכל דבר. רק לעיני הנבראים הזקוקים לצמצום, למה? כי אם הוא לא היה מצמצם את האור האינסופי שלו, אנחנו לא היינו יכולים להתקיים. בגלל זה הוא צמצם את עצמו, כדי שאייל יתקיים. כדי שאייל עם המסע שלו יתקיים. הוא צמצם את עצמו. אך לאמיתו של דבר אין חלל באור אין סוף, והוא ממלא את המציאות כולה כפי שהיה קודם שנברא. אז הארי בא, פוסק ואומר, הצמצום אינו כפשוטו. כיצד הארי לקח את ההנהגה, סיפור. כשהרמק, לפני שהוא עומד להסתלק, הארי הוא הצעיר בחבורה, הוא רק בן 36. אין לו פזם. אין לו כזה זקן לבן עד ברכיים. הרמק, רבים, הוא היה התלמיד הכי צעיר. רבי משה קורדוברו, הגורי הקבלה, ככה הם נקראו, פונים לה ואומרים לו, רבי, מי ינהיג אותנו? אמר להם, מי שידע את מקום קבורתי, הוא זה שינהיג אתכם. מעניין. זה כמו הסתלקות בנבואה. כלומר, מה, איפה אתה הולך להיקבר? מגיע היום הגדול, יורדים באלונקות, לבן, תקריחים, יורדים לכיוון בית העלמין בצפת. ופתאום רואים את הארי הצעיר פורש מהחבורה. שואלים אותו, רבי, לאן פניך מועדות? אומר להם, אינני יודע לאן אתם הולכים, אך אני עוקב אחר עמוד האש שליווה את הלוויה מתחילתה. וואו. זה לא היה פשוט לחלק מהחכמים שם. היו אנשים שידעו את התורה מאלף, עטף, טף עד אלף, כל הרבדים בה. פשט רמז דרש סוד בעל פה. היה להם קשה לקבל איך הצעיר פתאום קבל את ההנהגה. אז בדקו אותו כל הזמן. באחד מההרצאות, החכם גלנטי עולה ונותן 24 קושיות על ההרצאה של הארי. אתה אמרת ככה, פה כתוב ככה. אתה אמרת ככה, פה כתוב ככה. אתה אמרת ככה, פה כתוב ככה. מה עשה הארי? סוד הצמצום. צמצם את האגו שלו. ואיך הוא ענה? מה אתם פה יושבים ומקשיבים לי? זה חבר אמיתי. מצד האמת הוא רוצה להבין. אתה דורש לי קווים חדשים בתודעה. הארי פורץ דרך בתורת הזוהר. הוא מגלה סודות כמוסים, לכן הגיע לשנתיים. הוא פותח, הוא זה שעליו נאמר שהוא אמר שמצווה לגלות זוהר חוכמה. יש קהילות בישראל שעתיקים, שתגיד להם קבלה או חסידות, כמובן לא קבלה נבואתית או מעשית. קבלה מתחלקת לשלושה רבדים, מעשית, נבואתית ועיונית. מה שאנחנו מתעסקים עם זה זה עיונית. להבין את החוליה החסרה, מה התפקיד שלנו בחיים, מבנה העולמות, מבנה הנפש. הדבר הזה רק שופך אור ועוזר לנו במסע. הארי בא ואמר שמצווה לגלות זו החוכמה. 1570. זה הגיע למדונה לאחרונה, בסדר, קח עוד קצת זמן. עכשיו יש כבר צעקה יותר חזקה. כולם מחזיקים קבלה קבלה, אבל לא יודעים שבעצם החסידות, ומה שאנחנו מדברים פה זה כרגע חסידות, היא באה ופותחת עוד יותר את הקבלה על ידי רבי ישראל בעל שם טוב לפני 300 שנה. שימו לב, כלומר, יש לנו בורא, הוא מסתכל על הממד מקום וזמן, 5772 שנה, הוא כל הזמן שוטל, חכם, דור, צדיק, שבא ופותח הלאה קדימה את תעלומות התורה, את סודות התורה. וזה מדוע? כדי רק להכין אותנו לעתיד לבוא. שאז תגלה בכלל תורה חדשה מאיתו תצא. עכשיו נחזיר לסיפור. מה אומר החכם הארי הקדוש, אומר לכל הגורים, זה חבר אמיתי, מה אתם יושבים פה ומקשיבים לי? תבדקו בעצמכם. הושיב אותו לידו. תראו, הוא לא הצטמ... לא... הוא לא נפגע, הוא לא כלום, הוא חיבק אותו כאילו, הוא הביא אותו לידו. ואמר לו, אתה מכיר את המאמר הזה והזה בזוהר? אמר לו, כן, אמר לו, תחזור עליו בעל פה. חזר עליו בעל פה, כל 24 קושיות נעלמו לו. אמר לו, רבי, רוח הקודש עמך. באחד מהשבתות, הארי הקדוש, יצא לתנומה, שבת ראשי תיבות, שינה בשבת תענוג, אבל שינה של צדיק זה בעצם איזושהי עלייה. אז רבי לוי ברוכים, שהיה השמש של הרמק, המשיך עם הארי. הוא היה מגיד שיעור מהמם. הארי הקדוש אמר על רבי לוי ברוכים הרמק, שאתה גלגול של ירמיה הנביא. כי האופן שבו הוא אומר שיעורים, כולם היו יחד איתו מרגישים את זה. אז הארי הקדוש, באחד מהשנות שלו, רבי לוי ברוכים מגיע, רואה את הארי ממלמל. אז הוא מתקרב והוא שם את האוזניים לידו. אז הארי קופץ, אומר לו, מה אתה עושה? אומר לו, רבי, ראיתי אותך ממלמל, אמרתי, אולי אתה מתעסק פה עם איזה שם סודות, תשמע עוד משהו. חייך הארי ואמר לו, גם אם אדרוש, מבוקר עד ערב, במשך 80 שנה, לא אוכל לספר לך את אשר אמרו לי במטיב תדרקיה, ישיבה של מעלה, על סודו של האתון של בלעם. האתון החמור שבלעם רוכב עליה ברשות כשסוחר אותו מלך מואב בלק, האתון מתישהו נעצרת בדרך, היא רואה מלאך. והוא מכה את האתון, זוזי, זוזי, זוזי. ואז האתון פותחת את פיה ומדברת אליו, למה אתה מכה אותי? אתה לא רואה? ואז פתאום השם מאפשר לו לראות, פותח לו את החוש והוא רואה. 80 שנה! יענו, אתם קולטים מה הולך להיות כשמשיח הגיע? לכן הבורא העמיד צדיק בכל דור שיבוא ויפתח את מעייני החוכמה והתורה עוד קדימה, עוד קדימה. וכרגע זה סגרנו את התמונה קצת על הארי. נמשיך. אז הצמצום הוא לא כפשוטו. מי שמתבונן בעומק יותר, מבין שהצמצום פה משרת משהו, משרת את רצונו של הבורא. אור השם אכן נעלם, אנחנו לא רואים אותו, הוא מסתתר בו, אך העלמה זו אינה מנוגדת לאינטרסים ולהתפשטות של השם יתברך. שימו לב, זה כאילו אני לא רואה אותו, אז אני אחשוב, רגע, אז למה אתה לא פה? אז אם אתה לא פה, אז אני לא רואה אותך, תראה מה קורה בעולם, תראה איזה בלגן. מה אומרת לנו החסידות בקבלה? זה לעיניים שלך, זה לחושים שלך. זה שאני לא נוכח, זה לא אומר שזה לא משרת את האינטרסים שלי או את רצוני. נהפוך הוא. היא משרתת את רצונו הפנימי באותה מידה בדיוק. זו הגבלה שאיננה מגבילה כלל. אני רוצה לתת לכם משל כדי לקרב את השכל, להבין איך הקדוש ברוך הוא נמצא. בוא ניקח את האישה. בגוף האישה יש חלל פנוי. מה זה? הרחם. וואו, בדיוק, וואו, וואו, בדיוק, נפל המטבע. וואו, וואו, יפה שרית, וואו, וואו. זה משל שפשוט חישבתי, אמרתי, איך אני אשב עם האחים שלי, האחיות שלי, ואני אסביר להם, כלומר, להבין את התחושה שאני כאן, עכשיו, רק אישה, גבר מאוד לא יכול להבין את זה, אבל רק אישה, איך היא מרגישה את הוולד שלה? עכשיו, זה מאוד מצחיק שהוולד יגיד, אתם יודעים על המשל הזה, שני תאומים נמצאים ברחם, והם מתחילים להתווכח, יש, אחרי 9 חודשים קורה משהו, לא קורה משהו, אז אחד מהתאומים אומר לו, עזוב אחי, אין שום דבר בחוץ, תירגע, 9 חודשים וגמרנו, הכל נגמר. השם אומר, לא יכול להיות. מה זה? אני פתאום מרגיש חום, פתאום אני מרגיש דפיקות, פתאום אני משומע רעשים. מה, אתה אומר, אין כלום, אתה עזוב, אתה חי בהזיות, אחי, הכל פה, זה מה שיש, זה העולם. ככה זה גם האדם, כולנו חולקים במציאות. יש כאלה שחושבים, גמרנו, אין הלאה. ויש כאלה שחשים בכל הנימים שלהם, בנפש, שזה לא, יש פה המשכיות אינסופית. אחד הראיות זה תחשוב על המוות. הגוף הזה נפטר, אבל אתה תרגיש כמה אתה, זה לא משנה כמה הוא מתבגר, אתה בפנים כל הזמן בתנועה. הנפש יש לה הרגשה של המשכיות. כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו.
האם כמו שהבורא נמצא בכל מקום כאילו ונוצר חלל, ואם אנחנו נבראנו מצלמו, האם הקטע שמצמצם את האגו וליצור חלל זה גם להיות בכל מקום, להיות בכל מקום, להביא את מי שאנחנו בכל מקום,
יפה מאוד, את מגיעה בדיוק לקטע הבא, שרית, בשיעור. שרית מנסה לקחת את העניין הזה של הצמצום, שהאור צמצם את עצמו, למערכת היחסים התקשורתית של צמצום האגו. זה בדיוק מה שאמרת, ובואי נראה את זה במילים מבפנים. לקרב את הדברים אל השכל, אני רוצה לתת לכם עוד משל כדי להבין. קורה לכם שאתם נמצאים עם בן אדם, ופתאום אתה אומר לו, אחי, אתה לא פה. אתה איתי, אבל אתה לא פה. מה אתה אומר? מה כמה אתה לא פה? אני, הנה אתה. לא. האדם נמצא, איכן? שהמחשבות שלו נמצאות. אתם יכולים לשבת איתי פה בחדר, אבל רגע, כל אחד מאיתנו יכול לטייס. ואז אתה בעצם לא נוכח. אני רואה אותך, אבל אתה לא נוכח. אז מפה אנחנו מבינים שני דברים. יכול להיות שאני רואה אותך, אבל בעצם אתה לא כאן. אז תחליט, זה אשליה. הבורא אומר לך, מחשבותיי איתך פה. העולם הזה זה רצוני. ואחד מארבעת הסיבות שברא הקדוש ברוך הוא את העולם, הוא רצה זולת אמיתי. לא בובת חוטים, אלא אישיות עצמאית. לכן הוא ברא את העולם, הוא רוצה אותנו לא בובה או חוטים, אלא אישיות עצמאית. זה אחד הסיבות שהוא מצמצם את האור שלו, הוא נעלם, אבל הוא ממש כאן. כי אנחנו רצונו, אנחנו המחשבה שלו. על זה נאמר, ישראל עלו במחשבה. בזוהר ישנה אמרה, בזוהר חלק ג', תלת קשרין אינון, קוצ'ה בריחו, אורייטה וישראל. ישנם שלושה קשרים, שקשורים זה בזה. קוצ'ה בריחו, אור אין סוף הבורא, התורה שהיא חוכמתו ורצונו של היוצר, וישראל. המבצעים בפועל השליחים. אלה שלושה דברים שהם קשורים. לכן אף על פי שהבורא לכאורה נראה שהוא לא כאן, הוא ממש כאן איתך. פה לא תחשוב שאם אני לא רואה אותו, אז הוא לא כאן. וזה בא נגזר לנו מהמשל, אתה לא איתי. נכון שאתה לא איתי? אתה מקום אחר. ולקרב את הדברים אל השכל, כל אדם המנהל מערכת יחסים, עכשיו שרית זה מתחבר למה שאמרת, אנחנו נוריד את זה, אתם יודעים, חוזרים על זה שוב ושוב, שהמגמה שלנו פה זה תקשורת אפקטיבית, במעגלי החיים, ושינוי דפוסי חשיבה והתנהגות. אז לקרב את הדברים אל השכל, כל אדם המנהל מערכת יחסים עם אדם אחר, נדרש לעתים קרובות לצמצם את התפשטות האני שלו. להתכנס פנימה ולתת מקום לקיום האחר, לקיום האחר של הזולת. והצמצום הזה יכול לנבוע משתי נקודות. כלומר, המקום הזה שאני נותן, האגו שלי נותן מקום לאחר, יכול לנבוע משתי נקודות. נקודה ראשונה, אנחנו מתבוננים במשל מה שנאמר בזוהר, שכל עם ישראל הם גוף אחד רוחני למעלה בעולמות עליונים. גוף אחד שלם. מה זה אומר? שכל אחד מאיתנו הוא איבר בגוף. אז אם כל אחד מאיתנו הוא איבר בגוף, מה זה אומר? כמו שהגוף, הראש, זקוק לרגל? הרגל זקוקה לכוח החיות הפנימי, הכליות? הגוף לא יכול להתקיים עם הכבד, לא מזן? כולנו קשורים זה בזה, אנחנו אחדות אחד, גוף אחד, אז אומר שכל איבר צריך זה לזה. אז הצמצום הזה, שימו לב, שאני בעצם מצמצם את עצמי ומאפשר קיום לזולת לאחר, נובע משני נקודות. אחד, שאני זקוק לך ואתה זקוק לי. יש לך את המקום שלך, אתה איבר בגוף הכללי ואני איבר. אז אני חייב לתת לך מקום כי אני זקוק לך. לכן עלינו להגביל את עצמנו על מנת שיהיה מקום, התפשטות ומחיה ראוי לכל אחד מאיתנו. זה תובנה אחד. רק מה יש פה קצת? עדיין מה יש? אינטרס. אני זקוק לך, אתה זקוק לי, אז בטח שאני אצטמצם. לך יש את הערך שלך, לי יש את הערך שלי. אז יש פה קצת, הלוואי ונגיע לדרגה הזאת, כן? שאני מגביל את עצמי, כי כל אחד ראוי למרחב, עם כל מה שגלום במילה הזאת, עם מרחב, מחיה משלו. אך אם אני מסתכל על הגוף שאנחנו אחד ממש, נכון? תסתכלו על הגוף שלי אחד ממש. אם הרגל עכשיו מתקדמת, מה קורה? כל הגוף מתקדם. אם הראש חושב על מחשבות נאורות ותאורות, כל הגוף חש את זה, מרגיש טוב, הנפש שמחה, אין תסכול. כלומר, הכל ממש אחד. שימו לב, אזי כשאני מצמצם את עצמי, כמו שהבורא צמצם את עצמו, ונתן מקום לנו, נכון? זכרו שאמרנו, אנחנו שלושה קשרים, הקדוש, ברוך הוא, אורייתא וישראל, קשורים זה בזה, כלומר אחדות. אנחנו בינינו לבין עצמנו, העם היהודי, גוף אחד שלם, אחד ממש. אז כשאני נותן מקום לאחר, אני בעצם לא מגביל את עצמי. ההצלחה של האחר, ההתקדמות של האחר. שרית ואסתר מגיעות אליי, אומר לי, יאל, אתה לא מאמין. אתם באות אליי יום אחד, דוגמה, אתה אומר לי, יאל, אתה לא מאמין, פתחנו קליניקה. מה? טיפולים זוגיים. וואו. ישר קנאת סופרים. וואו, איזה כיף להם, פתחו קליניקה. עכשיו מדבר עם עצמי, אתם לא מקשיבים. וואי, הם פתחו קליניקה. לפעמים יכול להיות שאתה קצת, נו, אולי הוא לוקח קצת מהמקום שלי, וואי, אולי הוא מצליח, אולי איפה אני בתמונה, אולי כל מיני מחשבות שהן זרות לקיום האלוקי שלנו. המחשבה, שינוי תפיסה צריך להיות שאם אנחנו ברוחניות גוף אחד ממש, וזה הסודות הגבוהים שהורידו הרשב"י, והרמ"ק, והארי הקדוש, וממשיך שלהם רבי ישראל בעל שם טוב, אז זה אומר, ההצלחה שלך ושלך זה הצלחה שלי, הצלחה שלך אלק זה הצלחה שלי. יפה, זה רק פחד. ממה? מתפיסה לא נכונה של המציאות. פחד מלהישאר מאחור שאני חושב שאני נשאר מאחור. בדיוק. אולי אני לא. כשמרצה אחר מצליח ומקדם את עם ישראל, זה הצלחה של כולנו. כן. שרית נותנת לנו דוגמה. כן. כן. נכון. יפה, יפה מאוד, נכון, נכון, נכון. שימו לב, שרית אומרת לנו, הוא פתח, יפה. עצם זה שהוא פתח, זה מתחיל לעבור לתודעה. אבל אני כמובן, יש לי את הגוון שלי, אף אחד לא יכול להיות כמוני. כי אם אני לא אני, ואתה לא אתה, אז מי אני בכלל? המקום הזה שאני מרגיש, עכשיו, חבר'ה, זה לא קורה בוקר אחד. זה להרגיל את התודעה כשאני מתכווץ, כשאני בפחד, כשאני זה. מה אתה סומך? על החושים שלך? מה רואים העיניים שלך? את ההצלחה שלו, את ההתקדמות שלו, ואני מאחור, הרי אמרנו שהחושים בוגדים בנו. לאן אני מרים את עיניי? שו עיניכם למרום, וראו מי ברא אלה. אני עושה עיניי למקומות גבוהים יותר, תודעתיים יותר, אז אני חי גאולה. אני מפסיק להיות בהתכווצויות, אני מפרגן, אני תומך, אני מעודד. אני נותן פה הרת סוגריים, זה ברור לנו, זה עדיין קשה, אם הוא יושב עם 500,000 שקל בכיס, ואני מנסה לסגור את הרוב, אין מה לעשות. גם אני עברתי עכשיו ברחוב, מהתחנה רכבת לפה, אני אוהב רכבים. ראיתי אבא ובן יושבים ביגואר, איזה יגואר חנישה כזאתי. מה אתם יודעים מה, אני הייתי עושה עם היגואר האלה, מרחף 2 מטר מעל פני האדמה. אבל ישר אמרתי, ישר, אתה יודע מה התחלתי לחשוב? מעניין אייל, אם היית עם חיוך כזה מתוק, דופק לו בדלת ואומר לו, חבר יקר, וואו, אני מה זה שמח בשבילכם, אני בטוח שאתה כבר נותן. אתה חושב שהיית רוצה לתרום עוד? לא, מה אני חושב ישר? ברוך השם, השם ברך אותו. השם נתן לו. זה סודאות גימל. גימל גומל חסדים. מה זה דלת? זה הדל. שימו לב עכשיו, את הצורה של האות גימל, אדם הולך. איך הדלת פרוסה לפנים? ביוגה, בסוד אותיות הקודש, אני מעביר תנועה ונשימה בסוד אותיות הקודש, זה תבניות חשיבה, זה בעצם הכל פה, זה רוממות שפלות, כדי שיהיה מסע ומתן בנתינה וקבלה. אבל כן, לא מחייב, כמובן שלא עשיתי את זה, חבר'ה, לא, אל תדאגו, אתם יכולים שחבר'ה, לא, אני לא כזה פתחן. ענקים, בטח, וואי, מעניין. אז החוסר הזה, החושך הזה בעצם משרת משהו. הוא לא חושב בכלל. אלכס מביא לנו פה דוגמה, אני רוצה, כי לא שומעים אותך בזה. אלכס הביא דוגמה מהממת. מגוף האדם, שאומר שבעצם יש חומרים שמזרזים גדילה, ויש חומרים שמעיטים גדילה. כלומר, נלחמים בגדילה. אז הייתי חושב, למה? תעודד גדילה. לא היינו מפסיקים להתפשט, היינו פה כולנו ענקים, זה אסון. אז כלומר, מה שכביכול עוצר את הצמיחה, לכאורה, עכשיו, וואי, זה לא טוב, זה לא... לא, נהפוך הוא, זה משרת איזשהו אינטרס. ככה גם הצמצום, האלם, משרת אינטרס מאוד חשוב. בחלויה החסרה הזאת שאמרנו, נגלה למה. הלמה, אי ידיעת הסיבה למורות החיים מאוד כואבת לנו. מדוע? אנחנו ממשיכים, יש איזה נושא שלא סגרנו? בדיוק, בדיוק, בדיוק. אז רק כדי לחדד את זה, הצמצום שלי, שרית התחילה עם המקום הזה שאמרה, רגע, זה כאילו כשאני מצמצם את האגו שלי, אני נותן מקום לזולת, יכול לנבוע משתי נקודות. או שכולנו איברים בגוף, ואז אני זקוק לך, אתה זקוק לי. המקום היותר גבוה בתודעה, שאני ואתה זה אחד ממש. התקדמות שלך, זה התקדמות שלי. אינני עושה זאת מתוך התחשבות באחר, אלא מכיוון שאני רוצה בכך באופן אישי. קיומו והתפשטותו של הזולת מוסיפים אצלי קיום והתפשטות, וחשובים בעיניי בדיוק כשלי. נמצא שההגבלה הזאת שאני מצמצם את עצמי, מה היא? היא איננה ויתור, אלא היא עצמה מגשימה את רצוני, זה התפתחות. ככה גם הבורא. שהוא צמצם את עצמו, התחלנו בסוגיה הזאת, והוא לא נראה לכאורה, אז אני חושב, במחשבה ילדותית, אז הוא יסתלק, הוא לא פה, תראה איזה בלגן קורה, תראה מה... לא, הצמצום הזה משרת, זה לא איזה פה ויתרתי. כי למה? כי אני ואתה יהודי, והתורה, אנחנו אחד ממש. אחד ממש, אומר הרבי מלובביץ', אחד ממש. וזה כל כך לפעמים קשה לתפוס את זה. היש הנברא והיש האמיתי, אחדות ממש. וזה בסדר, אנחנו רק לומדים כי זה מסע חיים להטמיע את התובנה הזו. ולפעמים זה ברגע אחד, פסח, פסח מלשון פסח, לדלג בתודעה למקום חדש. עכשיו הנבינה, יפה. מה השם, תזכיר לי? סיאן. סיאן אומרת, עכשיו אני מבינה למה באמת ישראל ערבים לזה לזה. מה שאמרנו פה זה סוגיה נשגבת באהבת ישראל, אבל את זה נעשה ביתו בזמנו בשיעור אחר. נסתכל על זה מצד אהבת ישראל ונבין באמת מה זו אהבה. נכון, נכון מאוד. יפה מאוד. נכון מאוד. אז יפה. שרית פה בסדר, בוא לסוגיה. כשאתה פוגש זוג, אנחנו נפגשים בהתחלה בזוגיות, אז בהתחלה מרגישים כל כך את האחדות הזאת, ואז פתאום נגמר המילים. זה עושה, כן, זה בהתחלה. כן. ועכשיו צריך מתחילה עבודה, בדיוק. צריך לבנות את המקום הזה, כמובן, אם יש פרטנר. אם אין פרטנר, אז לחיים, לחיים. אז ככה, אחרי שהבנו שהצמצום בא לשרת פה משהו, הצמצום של האור, ברגע שהוא נעשה, הוא נגע בכל הרבדים של הקיום. הן הרוחני והן הפיזי. הצמצום קורה במה שנקרא הנקודה האמצעית, שהנקודה האמצעית, הכוונה היא לעשר הספירות, ובעשר הספירות, שהם העשרה, הכוחות האלוקים, שאיתם ברא הבורא, את עולמו, זה קו האמצע, נקודה אמצעית. להבין, ישנם שני סוגים של אור בקבלה, יושר ועיגולים. כשאנחנו רואים את הספירות ביושר, אז הם מסודרים לנו כמו שאנחנו רואים אותם ככה. אבל למען האמת, בעיגולים זה הכל דבר בתור אחד, זה הכל בתוך נקודה, כמו בתוך זרע של תפוח. יש בו את העלים, יש בו את הפירות, יש בו את הכך. ככה באור אין סוף, העשר ספירות נמצאים, וברגע שהוא יצר צמצום, נוצר צמצום גם בספירות. ובנקודה האמצעית זה הכתר, התפארת והמלכות. שהכתר זה הבורא, מלכו של עולם. התפארת. מה זה תפארת? מה זה מפואר? לכם הגדרה פה, זה איזה רץ סוגריים כזה. בואו נגדיר תפארת. מה זה בית מפואר? בית מפואר זה בהכרח מי שיש לו בית של 5 מיליון דולר? מפואר, תפארת, זה היכולת לשלב גוונים שונים יחד. תראה את השנדליה, ותראה את הפסים בתקרה, ותראה את הזה, ותראה את המראות, ותראה את הווזה, תראה פתאום אתה רואה, יש התקללות של גוונים יחד. בתורת ישראל, התפארת זו התורה, הכתר זה הבורא, התפארת זו התורה. למה? יש בה 53 פרשיות, יש בה פשט, רמז, דרש, סוד על רבדיו, יש בה כל כך הרבה גוונים, 70 פנים לתורה. מה זה המלכות? המלכות זה העם, זה אנחנו. אנחנו במפגשים הבאים שלנו הולכים לברור ומתוך זה להסיק דברים נשגבים על הבריאה שפשוט יעלו אור פרקטי, אור, חוויה רגשית רוחנית, פרקטית בחיי היום יום שלנו. זה, כן, מלכות, כשאנחנו מדברים, צריכים לזכור, הקבלה היא חובקת עולם, שרית שואלת, האם למדתי במקום אחר, מלכות זה האישה? כן. תלוי באיזה גוון נכנסת לקבלה. אם נכנסת במקום של איש ואישה, הגבר הוא כביכול החוכמה, והאישה היא המלכות. מקומות אחרים יאמרו, הגבר הוא החוכמה, והאישה היא הבינה. החוכמה זה נקודת הראייה של אינטואיטיבית של רעיון. אני שואת רק הביתי השם. הנקודה זה החוכמה, והאישה הבינה זה ראיית הפרטים. היא נותנת את הפרטים. אז כן, זה תלוי איך מסתכלים על זה. כרגע אנחנו מסתכלים על זה בצורה הבאה הכללית, שזוכרים שלושה קשרים. קודש הבריחו, הבורא, אורייתא, זה החוכמה, מה זה אורייתא, מה זה התורה? חוכמתו ורצונו של אותו בורא. והעם, שהוא השליח כביכול. לא כביכול, השליח שאמור בעזרת השם להעביר את זה הלאה. ראיתי איזה כתבה בעיתון שם, רואים מצוות בני נוח, נותנים בשכם. עם כל האיבר, עם כל הזה, חסידי חבד, מסתובבים, נותנים שם מצוות הנוח, נשמה. מה לעשות שכרגע אין עוררין, אנחנו עדיין קיימים. ממצרים הפרעונים הגדולים נפלו ואנחנו עדיין קיימים. נו מה? מה תגיד? יותר חזקים? לא יכול להיות. במספר אנחנו יותר גדולים? לא יכול להיות. בכסף יש לנו יותר? לא יכול להיות. במדבר הם בנו מפעל לשלג. ראיתם את הנסיכיות המפרץ? איזה מתקן מהמם במדבר. בנו, אתה יודע, במדבר על זה משהו כמו חללית ענקית נפרסת ובפנים שלג, מתחם שלג ענק. באים לסקי, במדבר. איזה יום, ממש יופי, כמה ג'ובות. אז, בקיצור, לא, ברוך השם, יש רואה לעם הזה. אז בואו נסתכל. אז אמרנו, אנחנו במפגשים, בשלושה מפגשים, בשני המפגשים הבאים שלנו, כולל המפגש הזה, נפרוס את סוד הצמצום בכתר, שזה החוליה הנעלמה החסרה. תכף נבין מה אומר הכתר, כדי נבין מה זה המשמעות הנעלמת, הלמה הכואב הזה, למה אנחנו לא מודעים למאורעות החיים, זה מותיר אותנו בתסכול. אז הסברנו את הצמצום, עכשיו נראה את הצמצום בכתר. בלי נדר, בעזרת השם, משיח יעביר את השיעור צמצום בתפארת. תפסתי אתכם, אתם קודם. מי? הנה כאן את יסר. מי? משיח! שלא נתבלבל למה כל זה. וזאת השם, משיח כבר יעביר את הצמצום בתפארת, ואני אקשיב יחד איתכם. ואם לא, אז נספיק גם כן להעביר את הצמצום במלכות. ונבין איך בעצם האור הוא הצטמצם, נוצר איזה צמצום בבורא. איך הצמצום בא לידי ביטוי בתורה, ואיך הצמצום בא לידי ביטוי בנו. כשבכלליות אנחנו נדון בנושאים מרתקים. הספר הזה זה מבוא לתורת קבלת הארי על פי הרב יצחק גינסבורג, שליט"א שיחיה. אנחנו נלמד, היום אנחנו נלמד את החוליה החסרה, מפגש הבא אנחנו נלמד הרחמים הנסתרים. למה קשה לנו לשאת הפכים? למה קשה לשאת הפכים? למה ברגע שאני עושה משהו לא טוב, אני כל כך מתכווץ, אני כל כך בביקורת? מאיפה באים המילים האלה, ביקורת עצמית? הדימוי העצמי שלי נפול. למה? מאיפה זה מגיע? אנחנו ניגע בשורש של הדברים האלה. אנחנו נלמד להבין איך הבורא בעצם רואה צדיק, ושוב פעם, הצורך לשלמות, הכל זה נובע מהלך פסיכולוגי. אנחנו ננסה להבין איך זה מושרש, כלומר, איך החוויה הזאת של המילים האלה בכלל נכנסו לתודעה. וזה רק אם נבין בקבלה, את האור הגבוה הרוחני. ובסוף נלמד על הבחירה החופשית. יס. יאללה, בוא נלמד. יאללה. שרית, יאללה, בוא נלמד. לא נכון. סלין, כן? סלין, נכון? סיאן. סיאן אומרת, כל הזמן בראש עומד לעניין הזה של בחירה חופשית, שמשהו סותר. אז אנחנו נעזוב כרגע את הסתירות, אנחנו נמשיך, אנחנו נגיע למקום של הבחירה החופשית, ואז נפתח שם, יעלו כל מיני עניינים. וכן, בעזרת השם, כמו שאמרתי, שמשיח יעביר את זה, זה כמו שאמר הארי, על הסוד של האתון, 80 שנה אם אני אדרוש לך, אני לא אספיק מבוקר ועד לילה. אז מה אנחנו, שאני אומר תמיד, אתם יודעים מה ההבדל בין טוקי בריא לטוקי חולה. לא, לא, לא תצחיקו, לא, אני שואל אם אתם, השאלה היא מפתיעה. טוקי בריא, טוקי חולה. טוקי חולה בטוח שכל מה שהוא אומר זה מי שלא. וואלה, לא אני כול התלמיד, אני מעביר, הלאה. אז זה הנושאים שלנו, זה התחומים שלנו. אז אחרי שעשינו את הזה, בואו נראה בעצם, מה זה הכתר? אז אמרנו, הצמצום חל בנקודה האמצעית בכל הרבדים, צמצום חל בכתר. מה זה אומר? קודם קובעים מה זה כתר. אור הכתר, קראון, מה שקרה בה, קראון, שקרה מלשון שקר, קראון, בקראון. מה הקראון אומר? אור הכתר הוא המודעות לסיבה ולתכלית שבבריאת העולם. שם תמון הרצון, התענוג והאמונה של הבורא בבריאה. למה יש לו תענוג מהבריאה? למה יש לו רצון ממנה? הסוד הכמוס והמבוקש ביותר של הקיום. השאלה שכל אדם שואל את עצמו פעמים רבות במהלך חייו. ושכל דורות בני האדם עסקו בה ונתנו לה תשובות רבות יותר מכל תשובה אחרת. כן, אני יודע, בסדר. מה נמצא בכתר? אור המודעות לתכלית בריאת העולמות, הסיבה. זה הסוד הכמוס שכל חברה, כל פילוסופיה פשוט נע, הכל, אנחנו כל, לא פעם ולא פעמיים אנחנו שואלים את זה במהלך העין, למה? למה כל זה? זה מתחיל עם למה כל זה? אחרי זה נכנסים למאורעות הכואבים. כן. יש תשובה לזה? בוא נראה. כמו שאמרתי, אינני חלילה בא ליישב את כל הקושיות, אלא בוא נראה מה תורת החסידות פותחת לנו שהקבלה לא פתחה לנו. הצמצום בנקודת הכתר משמעותו שהקדוש ברוך הוא מעלים מאיתנו את סיבת הקיום. החוליה החסרה. נודד פה, נודד, נודד. לפעמים לא יודע, לא, אפילו לא אני הולך. הולך, מה זה משנה? תלך. לא, לא יודע. אותו הרצון והחפץ שחפץ השם יתברך בבריאת העולם, והעונג שיש לו לבורא מקיומו ומעבודת האדם בתוכה, ווואלה, אני רוצה להגיד לכם, אני לא יודע מה קורה איתכם. לא פעם, לא פעמיים. עם המילק של קפוצ'ינו שאני כל כך אוהב, אני עייף, די, אני עייף, די כבר, אני עייף. מה? הוא מעלים מאיתנו את סיבת הקיום ואת הסיבה לעבודת האדם בתוכו. הדבר הזה נסתר, נעלם מאיתנו. יש לי פה חוליה חסרה. מה קורה כשאני מורה מאורעות חיים? אני מבין את הסיבה לאותו מאורע, במיוחד שהוא כל כך קשה, ואיננו ב... לא נזכיר כרגע מאורעות כואבים, אבל קרו רק בחודשים האחרונים כמה מאורעות מאוד כואבים. משפחות נשרפו בתאונה, דברים, אונס, קריטת ראשים על איזה עניין, הרגו יהודי יקר ברחובות על 100 שקל, נו מה קורה? מצד שני, ים של אור ויופי והתקדמות, וזה רק מתגבר. הצמצום, בוא נדבר בשפה פשוטה יומיומית יותר, פסיכולוגית, הצמצום קטע את הזרימה שבין הרובד המודע, המודע לעניינים, מודע, לעל מודע, הכתר. הכתר נוגע במה? בסיבה או בתכלית. ברגע שנוצר צמצום באור, מה נוצר אוטומטי צמצום במה? בידיעה שלי ללמה. בידיעה שלי לסיבה ולתכלית. אבל רגע, רגע, אבל, אז מה עשית פה הבורא? למה צמצמת את עצמך? עכשיו אתה משאיר אותי מתוסכל. לא מבין את מאורעות החיים. הלו, הלו, מה אתה עושה פה? זוכרים מה הסברנו? הצמצום יפה הוא בשביל שהתיקון יעשה. חווה בתוכו התיקון. התיקון חווה בתוכו משהו שכבר מגיל קטן אנחנו זועקים בתוקף שאנחנו רוצים. אחד לכם חידות, אני יש לי פה מוחות חריפים, אני רואה ישר שרית חושבת. מה? מה הוא מתכוון? כן, לא, אני יפה. יפה, כן, שרית, מה את חושבת? אז רגע, תני לזה לעלות. כרגע זה בהשראה פנימית, את עדיין צריכה לתפוס זה במילה. תחושה. יפה, זה החוכמה. את כרגע מגדירה, כשאנחנו נלמד על ספירת החוכמה, הגו, בדיוק הגדירה על ספירת החוכמה. מה השרית? מה זה ספירת החוכמה? אני תופס שיש פה משהו, אבל עדיין קשה לי לגבש אותו לאיזשהו עניין לדבר אותו. צריך לתת לו עוד זמן, השעיה, לפני שהוא יורד לבינה הפרטים. נכון. אז בואו נמשיך. הבורא, הצמצום, מה יצר? את העניין שיש לי צמצום בסיבה למה. הלמה חסר לי בגלל הצמצום. אז מה ישר? לאן אני קופץ? אז רגע, אז מה צמצמת את עצמך? אתה השארת אותי פה בעולם מתוסכל? לא, יש איזה עניין. פה, סיאן אמרה ש... אז רגע, הצמצום בשביל התיקון? כן, יש שם משהו. אבל הצמצום הוא לא פשוט, כי אם הוא לא היה מצמצם את עצמו, זה לא ש... סליחה. הצמצום לא בא לפגוע בנו, להשאיר אותנו מתוסכלים בלי ידיעת הלמה והסיבה למורות החיים, אלא הצמצום בשבילנו בעצם, כדי שאנחנו נתקיים, זו אהבה כלשהי. אבל רגע, בוא ננסה ליישב, עדיין יש לי תסכול. אם הצמצום, צמצום האור, פגע באור הכתר, שפגע בידיעה לסיבה של מאורעות החיים, והתכלית של הבריאה, והתכלית של מה אתה נהנה כל כך מהעבודה שלי כאן? כמו שמסופר לרבי ישראל בעל שם טוב, זכר צדיק לברכה. וכך אמר, שאמר ביום הסתלקותו, שרק עכשיו הוא משיג, מדוע נברא. אם הוא אמר את זה בסוף ימיו, מה יגידו עזובי הקיר? אוקיי, יאנו, בוא נכנס לפרופורציות. אני יודע, שרית, שימי לב, זה קרה לפני זה, את מגלה את השיעור צעד אחד קדימה, לא נעיל, ושחשבו שאני מרצה טוב, אני לא, אני אעצור אותה, רגע, תני לי זה, אני צוחק, אני צוחק. יפה. You tapped into the energy of the class. You are there. מבינה קפקזית? אוקיי, סליחה, היא מסתכלת, אוקיי. tapped, כלומר, התחברת עם האנרגיה, עם הקו של השיעור, את שם. בגלל זה, זה בא לך כבר הנקסט. אז ככה. שלום וברכה. ברוכה הבאה. אז אנחנו צריכים לברר, הצמצום מצד אחד הוא טוב, כי הוא נתן לנו לכולנו פה את החוויה, היי, וואו, אם האור לא היה מצמצם את עצמו, כמה וואוים לא היינו חווים. הצד שני משאיר אותנו בתסכול. סליחה? לא היה מה לתקן, לא היינו פה בכלל. אבל עכשיו כשאני מבין שנוצר הצמצום כבר גם בכתר, אז הקדוש ברוך הוא כביכול הצמצום נוצר מצב שהעל מודע שמבין את הסיבה והתכלית למאורעות החיים על למה, למה אנחנו פה, מה הסיבה לעבודה הזאת, לכאב הזה, גם שם נוצר צמצום, אז מה זה משאיר אותי מצד שני מתוסכל? אז יש לי פה שני הפכים. הנה, כאילו למה היה צריך את כל זה? בואי נראה, הנה, בדיוק על זה, בדיוק. כאילו, נכון, בסדר גמור, שאלות שכולנו מתבוננים בזה. זה אומר? אנחנו כל הזמן בדסוננס הזה, בהפחיות הזאת, בקוטביות הזאת, וזה שייך לתפארת. אנחנו נדבר על נסיעת ההפכים, אתם מבינים את ההפכים האלה? זה לדבר שיעור הבא, בתפארת. זאת השם שמשיח כבר יגיע ונעביר הקטע הזה, הצמצום שקטע את הזרימה בין הרובד המודע לעל מודע, הותיר אותנו עובדים בערפל. כל ימינו אנו תוהים ומגששים, מחפשים אחר משמעות לקיומנו, מבלי שנוכל לעמוד על מהותו של הדבר. כן, אני הבנתי, בסדר, אני מבין, אבל על המהות של הדבר, למה זה ככה, אני לא יודע. כל מי שיתבונן בעין בוחנת על תולדות האנושות, יראה שהחיפוש אחר המשמעות הוא מיסודות המציאות העמוקים והראשונים ביותר. החיפוש אחר החוליה החסרה. אטום בראשית. מה יצר את כל זה? כל התנועות הגדולות והמשמעותיות שנעה האנושות לכיוון כלשהו, יוצאות מתוך החיפוש הזה, דתות ותורות מיסטיות, שיטות כלכליות ומלחמות עולם, פילוסופיות ומחקרי מדע. הכל כאשר לכל הוא חיפוש משמעות, תהיה. למה? למה זה ככה? על קנקנה של המציאות. למה אתה מתנהג ככה? בתקשורת, איך הגעת למקום כזה? האדם בעצמו כשהוא מגיע למקום מאוד נבזה, מה שטוב טוב, אבל כשהוא מגיע, גם הוא לעצמו קשה לו להסביר למה. כי הוא כל כך צמצם את עצמו, נוצר לו נתק לחלוטין. ואז הוא רק יכול לפגוע ולהרוס, ולפגוע ולהרוס. המתח הזה הוא הכרחי, רבותיי. כיוון שהתשובה הפלאית, שקיום העולם ועבודתנו שלנו גורמים להשם, לבורא, עונג ונחת רוח, התשובה הפלאית שהשם רוצה בקיום העולם ומשתוקק אליו, שימו לב, אולי אתם לא תאהבו את זה, קדימה, בואו נהיה גיבורים, היא עמוקה ונשגבת מכדי שיוכל העולם להכילה. תכף אני אסביר את זה, במשל. תכף אני אוריד את זה עוד יותר למטה, בסדר? כרגע בואו נזרום. בואו נזרום עם קו מסוים. ואפילו עם ישראל, עם סגולה, בזכות התורה והחוכמה שירדה אלינו, אוחז ברק בנוגע ואינו נוגע, שהרי הכתר, הסיבה לתכלית, למהות של הסיבה לתכלית לבריאת העולמות, מתגלה רק בכתר, ברובד העל מודע, אבל בגלל שהאור צמצם את עצמו, נוצר צמצום בכתר. עם ישראל נאבק על מנת להכיל את הסוד במודעותו על ידי החוכמה שניתנה לנו, מה שאנחנו לומדים, ואילו שאר האומות מגששות באפלה גמורה. בואו ניתן לזה דוגמה. התשובה הפלאית, מדוע, למה, למה הדברים כואבים? תסכלים, למה זה ככה? מה הסיבה לדברים? עמוקה ונשגבת מכדי שנוכל להכיל אותה. בואו ניתן לתשובה הזאת משל. אחד הכלים החשובים וגם יודעים מורים לתלמידים זה הסיפור והמשלים. משל אחד יכול להסביר אלפי מילים. רב המנסה ללמד את תלמידו רעיון עמוק מדי ונשגב מבינתו. הורה שמנסה להעביר מסר שהילד יקלוט והילד קטן מדי. בן זוג רוחני לעומת בן זוג לא רוחני. גבר מול אישה, שני עולמות שונים. האם מנסה, בוא תרגיש אותי, הוא מנסה, בואי תביני אותי. מה יגלה אותו אדם שסופו הרב המנסה להעביר לתלמיד רעיון עמוק יותר מדי המילים על אוזן אטומה? לפעמים איך הילדים עושים לנו, הם מדברים יותר מדי, סוגרים, די, די, לא מבין אותך כבר, מה אתה אומר? אתה אומר יותר מדי, אתה בלי סוף, אתה מה? די כבר, לא, הבנתי, לאן הלכת עכשיו? מה הקשר? פשוט יש ילדים קטנים, אז אני רואה אותם, אני מתלמד כרגע איתם, אני חי את זה. ישר כשאני שומע את זה, ישר אני מצטמצם. ישר, ישר, בלי שום דבר. אתה מה זה צודק, בני היקר. אם התלמיד איננו בשל לכך, בת הזוג, בן הזוג, לכן חשוב, אנחנו יודעים בזוגיות, האיך, הכמה והמתי להעביר את זה. הילדים, השכן. אם אני לא בשל לכך, אזי לא רק שאין אני מסוגל להבין את דבריו של אותו רב, אלא שגם עצם הניסיון להסביר לו את הרעיון יביא רק יותר נזק. מה שיעלה בידו להבין, יבין בצורה מצומצמת ורדודה, ואילו הטעויות הרבות שיכולות, שעלול ליפול בהן מפאת קוצר הבנתו, ישתרשו אצלו, וימנעו ממנו להתפתח נכונה ולזכות להבין ביום מן הימים. זה אחד ממי שלומד את תורת ישראל על פי הקווים המתוקנים, כשהוא שומע על כל מכוני הקבלה למיניהם. הוא חשב שכל דבר במקומו הוא מבורך. אבל כששופכים שם שהוא אור חזק מדי, ואדם אין לו כלים לקבל אותם, הגדילה שלו עם התודעה הזאת יוצרת קלקול. מצד אחד, מודעות, ברוך השם. ומצד שני יכולה גם כן ליצור קלקול, כי הוא משתרש אצלו תובנות מסוימות, כמו שהרבה מכונות קבלה, שישבתי עם חברים שלמדו, אומרים לי, אייל, מה הקשר בין ניינוע לולב לעולמות רוחניים? אתם זוכרים את השיעור שלנו, שלוש מודעות האלוקית, איך ראינו הכל בקבלה, איך שלושת המצוות מתקשרות לרובד הכי חזק של בעצם איך להסתכל על המציאות. זה מה יש, אז עם זה נתמודד. אל תסתכל רק על הנקודה, תסתכל על המכלול, אז זה מתגמד. והדיבור. אז זה דברים שהשתרשו אצל בן אדם ויכולים לקלקל. אבל בסדר, רבים שלוחים לו למקום לתקן, זה לא לדאוג, אבל זה הרעיון, שאם אתה תחביר יותר מדי אומס, תנסה להעביר רעיונות נשגבים לאדם שהוא לא כלי ולא תבנה את הכלי שלו, זה יקלקל. לכן, במקום לומר את הדברים כהווייתם, אני רק באמת, אני רק משפיץ את האמת. היה לי פעם זוג שאמרתי להם, היה לנו ייעוץ, אז דיברנו וקצת ראיתי את התקשורת ביניהם, אנחנו נוהגים לומר אחד לשני, הכל, אבל הכל. אמרתי לו, איפה זה כתוב? אומר, מה זה כתוב? לגמרי את האמת. אמרתי, תתפלא. לא את כל האמת אומרים. יש דברים שלא אומרים לאישה, ויש דברים שלא אומרים לגבר. יותר מאוחר, מה לעשות אם זה לא יסתדר ביניהם? הוא אמר לו, מה, שמעת? איזה מין יועץ זה? אמר לנו לא להגיד את האמת אחד לשני. אמרתי לו, תזכירי לו אותו פעם שאמרת לו אמת, איך את מרגישה איתו במקום האישי ביניכם, מה זה גרם לו? זה פירק לו את כל הכלים. נכון מאוד, נכון מאוד. לכן במקום לומר את הדברים כהווייתם, על הרב לצמצם את הרעיון, לתת טיפין טיפין, למצוא נקודה נמוכה, להעביר אותה, כדי שהתלמיד יוכל לקלוט בשלמות ואותה ללמד. זה סוד גדול בחינוך, בעבודה עם אנשים, עם הכל בתקשורת. מה קורה לתלמיד עכשיו? בוא נסתכל לתלמיד, עומד מול הרב, הוא קולט שהרב, מה זה ענק? הוא נהיה לו פתאום נקודה קטנה. אתה תעבוד איתה. מה התלמיד מרגיש בזמן שהרב מסתיר ממנו? הילד בא דוגמה אחרת, אמא, אני רוצה שוקולד, שוקולד, אחד, שתיים, כבר שלישי לונדן, למה זה לא בריא? למה זה לא בריא? אם תתחילי להסביר לו את כל המערך, מה עושה הסוכר? מה עושה הקופאין בשוקולד? מה עושה E-222, E-226 ו-E-200... אמא, את מוכנה לשתוק ולהביא לי שוקולד? אני נוזר את לכם, זה כבר בכל אפשר להשליך את זה על כל מיני עניינים. באו, שאלו אותך שאלה, אתה רואה שפתאום אתה מעריך יתר על המידה? תעצור, תיסוג אחורה. התלמיד בזמן שהרב מסתיר ממנו את פניו, חש בוודאי תסכול עמוק. הוא הרי מרגיש שיש דברים בגו. ומדוע נמנע ממנו הפלא? למה אני לא יכול לדעת את הסיבה? למה אתה לא מסביר לי? וכך הוא גם בצמצום למעלה. בואו נחזור לבורא, החוליה החסרה. למה הבורא מצמצם מאיתנו את הסיבה? השם מעלים מאיתנו את המשמעות. את החוליה החסרה הזאת, את המשמעות לדברים, להבין אותם למה, למה זה קרה, למה זה קורה. את טעם החיים, הוא מעלים את זה מאיתנו, ואנו באופן טבעי, מה קורה? שוקעים בתסכול ובייאוש קיומי. אבל מה? באה החסידות ומגלה לנו את סוד הצמצום הזה. כמו שבקבלה נאמר, בתחילה היה רק אור. וכשעלה ברצונו לברוא עולמו, צמצם את עצמו והותיר חלל פנוי. זה קבלה. שימו לב מה החסידות הוציאה רק ממילה צמצום. שימו לב כמה למדנו. אתם מבינים את ההבדל? זה כמו מסבירים, זה כמו משנה. הקבלה זו המשנה, והגמרה זה החסידות. אי אפשר להתעסק עם הקבלה ללא חסידות. ההבנה זה יותר מדי. זה עמוק מדי? אני לא יכול להבין. זה עמוק מדי ונשגב מכדי שאני יכול להבין את זה. באה החסידות ומגלה לנו את סוד הצמצום הזה. מנחמת ומחזקת אותנו. אין פה תשובה. ניחום. ניחום על מה? אתם זוכרים מה אמרנו? הדבר שילד זועק לו כבר מגיל קטן. הוא דורש את זה. מה הוא דורש? שימו לב, איזה פלא. באה החסידות מנחמת ומחזקת אותנו. השם איתנו, הכל לטובתנו. ועכשיו עלינו להתמודד, להתחיל לחקור ולדרוש עד שנעמוד בעצמנו על סוד העולם. אם יגידו לנו את זה במכה אחת, נחשוב שתפסנו. אבל התפיסה הזאת היא תגרום לאיזושהי קלקול, ואז כל ההתנהלות שלנו לא תהיה נכונה. עכשיו, פה כשהתבוננתי במילים, מה הבנתי? מה הבורא רוצה מאיתנו? הקדוש ברוך הוא לא רוצה בובה על חוטים, הוא רוצה יחידה עצמאית. הילד כבר מגיל קטן, בא מבקש, אמא, תני לי מים, כי הוא לא מגיע לברז. תנת לו מים. תנת לו את זה ביד? לא, צעקות, בחיות, מה קרה? מה קרה? רצית מים. לא, לא, שימי לי את זה על זה, אני אקח לבד. אני רוצה לבד. אני רוצה לבד. הוא רוצה לגלות את העצמות שלו, את העצמיות שלו, את העצמאות שלו. הכל בשורש עצם. הוא רוצה לגלות את העצם שלו. הוא רוצה לגלות את עצמו. וזה יכול להיות רק על ידי תהליך, על ידי מסע. לכן הסיבות לפעמים נעלמות מאיתנו. כי גם אם יאמרו לנו את זה במכה אחת, רגע, הקדוש ברוך הוא, איזה סרט נכנסת, מה פתאום? סתם, אם יגלו לך עכשיו, תראה, אתה הולך פה, כאילו יבוא עכשיו מלאך ויגיד לך, אייל, אתה זוכר בגיל 3, זוכר בגיל 4, זוכר בגיל 5, זוכר בגיל 12, זוכר בגיל 18, 25, 30? הוא מתחיל להסביר לי את כל הסרט, אני אומר לו, ואני אתחיל להתבלע, רגע, כמה מידע, אבל מי אמר? יהיו לי התקלקל לי. אני לא יכול להבין את המשמעות של כל המאורעות האלה. אלא תוך כדי המהלך בשטח, התהליך, ולתת כבוד לתהליך, וסובלנות, על ידי זה אנחנו עומדים על הסוד של העולם, וכל אחד מאיתנו מגיע, עכשיו אני מבין למה הגעתי. כמו שהבעל שם טוב אומר, אך רק עם הסתלקותי אני מבין למה הגעתי לעולם. כן, אלכס, מה רצית להגיד? זה כמו פרפר, כן? יפה מאוד, הוא נאבק שם בעצמו, למה לא לפתוח לו לעשות קרע בגולם שלו? לא, על ידי המאבק הזה, מה הוא מפתח? את החוזק של הכנפיים, את הנימים, את היכולת לעוף. וזה גם בדברים הקשים, הלמה, למה הסיבה חסרה לי, למה זה קורה? אני לא מבין, כדי לעמוד על איזשהו סוד. כמה פעמים אני פוגש גברים, נשים, שדווקא אחרי מערכת יחסים קלוקלת, כואבת, פתאום התחילו להתפתח. דווקא. זה היה חייב לקרוא. עד שנפנים ונדע בהבנת המוח והרגשת הלב. ששניהם יהיו מאוחדים, לא שפתאום יגידו לנו איזה סוד נשגב בראש, זה לא נתפס, אתה לא מרגיש את זה. התהליך, המסע, עוזר לנו להרגיש את זה. וידעת היום, והשבות האלה לבביך. מאין באנו ולאן אנחנו הולכים? עלינו למשוך את הבורא, את השם, אל תוך המציאות שכביכול הסתלק ממנה. הוא לא הסתלק. מה המשחק הראשון שאבא משחק עם ילדיו? קוקו, איפה אני? כשנגיע ליום כיפור, בעזרת השם, שלא נצטרך להגיע, אני אספר לכם משל נפלא. מאדמו"ר האמצעי. איך הוא מתאר? כי יום כיפור אנחנו מגיעים ליחס של אבינו מלכנו, חוננו, זה גם האבא, זה גם המלך. שם כל מיני פורטים על כל מיני נימים במערכת הרגשית הזאת בין הבורא לנברא. כך טיפין טיפין נגלה את נכוחות השם ואיתה את משמעות הקיום ומעל הכל את מה שאני כל כך תמיד רוצה, את העצמאות שלי. דרך ההתמודדות. החוליה החסרה הזאת היא לא חסרה בכלל. המשמעות הנעלמת הזאת היא מדוע הסיבה לקיום, להיותנו כאן, למאורעות, הם חלק מתהליך שבא אך ורק לטובתנו. אתם עדיין חושבים, זה עדיין לא ירד ללב, איפה החיוכי קולגייט שלכם? אחר כך, יפה, בהתחלה כשאנחנו בתוך ההווה, רוצים למות, רוצים למות, מה קורה פה, הצילו, העולם מתרסק. ואז רואים שבעצם... כן, ציין. מה את חושבת באמת? מה את אומרת? מה הרגשה שלה? יפה מאוד, גם וגם, בדיוק, זה גם לטובתנו וגם לטובת הכלל, כי מה קורה? זה שאם חלילה נבחרתי כרגע להיות שליח, שלא לגלגל זכות, לגלגל חובה על מישהו. זה אומר להרע לו. לא, ובואי, כולנו זה קורה לנו, כל פעם, פעם היינו הטוב, הרע והמכוער. פעם אני טוב, פעם אני רע, פעם אני מכוער, כולנו זה קורה. כן, אבל לא נעים, אבל זה אומר, זה גם טוב לסביבה. כי דרך זה שאני עכשיו מגולה לב משהו, הוא עובר משהו, הוא חווה משהו. אז זה הקדוש ברוך הוא, זה אנחנו, אז הכל זה כמו רשת נרקמת נפלאה, זה מה שאמר הבעל שם טוב, שהאדם הוא המראה שלך, reflection of your own self, ועל ידי זה אתה כביכול לומד. אז זה טוב לנו ולסביבה. זה הקושי להכיל את התובנה הזאת.
כאילו, אם אנחנו כולנו אחד, ושימו כולנו, כולנו הילדים של המלך, אז למה דווקא לי ולא לא?
דווקא לי ולא לא, כי מה? זה הסיבה. אז בואו נאמר את זה במילים. סיאן שואלת, רגע, אבל אם כולנו אחד וכולנו אוהבים וזה, אז למה דווקא לי ולא לא? מה אמרנו? שכל זה כדי, אנחנו לא נוכל להכיל את הסיבה למה לי ולא לא, כי מה עומד מאחורה? ההתפתחות האישית שלי. אם זה לא יהיה, לא תהיה התפתחות אישית. לא תהיה התעצמות, לא יהיה עצמאות. ואז אני לא אגלה את הכנפיים האלה. זה לא יכול להיות רק בטוב. עצם הידיעה הזאת היא רק מנחמת. עכשיו, כמובן שברגע האמת, זה קשה לחיות עם זה. לכן מדברים על אמונה, ביטחון מבורא. אין רע יורד מלמעלה. שימו לב עכשיו לכל הפסוקים, לכל התבניות. טבע טוב להיטיב. מאיפה זה משתלשל? מהסוד הזה שאנחנו לומדים. כי טבע טוב באמת להיטיב. זה שאתה רואה צמצום וכרגע הוא לא נמצא הקדוש ברוך הוא, או הסיבה אני לא מבין למאורעות שאני חווה, אבל הכל בעצם זה לטובתי. זה לגדילה הזאת שאני לא מוכן לוותר עליה. ואם לרגע מישהו יבוא, תראה, תזכרים שאני יותר צעירים, ישים לי גבול על הרצון הזה של להיות אני, וכמו שאני אנחנו ישר, מה? שני דוברמן בועטים. כשאנחנו מתבגרים יותר אנחנו מוכנים גם להקשיב איך לעשות את זה. על בוריו, זה משהו שאף אחד, נכון? אף אחד לא יכול לדעת, כמו סיאן אומרת, זה בא להקל עלינו, הידיעה הזאת, היא מדברת, כן? בדיוק, זה בא להקל, זה מה, תראו, שימו לב, באה החסידות ומגלה לנו את סוד הצמצום, מנחמת, מחזקת, להקל. כי להבין את זה שוב פעם, אני לא יכול, שימו לב, אנחנו כולנו בתוך הסרט של השיעור הזה, ויש לפנינו עוד חיים בעזרת השם. בעזרת השם שכולנו חיי נצח. ונקדיש את השיעור הזה... לרפואת הרב יעקב חי בן מרגלית, בנו הבכור של הרב עובדיה יוסף שליטה. נמצא מצב קריטי. יעקב חי בן מרגלית, אני חושב בן ג'ורג'יה. כן. וגם הרב עובדיה יוסף בן ג'ורג'יה. אני לא יודע את הגילאים, אבל בעזרת השם שכולנו... אני קיבלתי פה שתיים, אחד זה על הבן שלו ואחד זה גם עליו. אז גם בן אדם בוגר צריך בריאות, אז בעזרת השם. וחלות עם ישראל ולביאת משיח צדקנו. שימו לב, הרעיון הזה בעצם בא רק פשוט להמשיך ולחזק אותנו. הצמצום שקרה ואנחנו קיימים וחווים חיים מאושרים. כבר, הוא בעצם מצד אחד טוב כי יש לי חיים. מצד שני מה? מותיר אותי בתסכול, היא הידיעה בעצם. מה בא להגיד סוד הצמצום בכתר? הסיבה, המשמעות לכל העניינים שקורים היא נעלמת מאיתנו. למה? כי אם יגידו לנו את זה כמו שזה, אני לא יכול להכיל את זה. כמו שהבנו, אם רב יגיד לתלמיד את מלוא העומק של התבין, של התובנה, או שאם את נסה עכשיו להסביר לילד שלה מדוע היא החליטה... כן לדבר עם אבא או לא לדבר עם אבא. לילד בן 4-5. מה את עושה אבא לילד? מה את עושה לסרטים? מה שהוא יבין? אולי זה יגרום בצו כל כך הרבה לקלקול. לכן צריכים להוריד את השאלה בבסיס, סיאן. אין פה שום שאלה. נגמרה השאלה. ברור לי, ברור לי למה אני לא יודע את הסיבה. כי אם אני לא יכול להיות אותה. תחליט הידיעה שלא תדע. האם זה לטובתי או לא לטובתי? ודאי שזה לטובתי, והסברנו למה לטובתי. לא תדע את התיקון, את העצמאות, את ההתמודדות, את הגילוי העצמי. יפה, זה הסימנים, נכון? את אומרת נכון שאנחנו לא נדע, אז, אבל שימו לב, מה אמר הבעל שם טוב? בואו נחזור לסיפור. רק עכשיו, עם סתלקותו, הוא עומד על הסיבה האמיתית מדוע הוא הגיע. עד עכשיו הוא רק גילה, וזה נדבך על עוד נדבך לאורך הדרך, כמו ששרית אומרת, אנחנו מקבלים סימנים כדי להבין את הידיעה ולהכיר מדוע הגעתי. ואמרנו את זה בשיעור, שלפעמים... קורה שלאט לאט אני מתבגר, אני לאט לאט מתחיל להיפרס לי כל המאורעות, ואני מתחיל להבין בדיוק מה אני עושה כאן. אבל אם היו מגלים לי את זה בהתחלה, זה היה גורם לקלקול, לא הייתה פה שום התפתחות, אני לא יכול להבין את זה על בוריו, אני צריך לגלות, זה המקום שכמו שאמרנו, הבורא מחפש שתגלה אותו. כביכול, אפילו שנראה לעיניים שיש צמצום, אתה תחיה בתודעה, enlightenment, גאולה פרטית, שאתה בעצם אין פה שום מעלם. אני צועד יחד איתך. מהיהודי דורשים, כשאני מסתכל, למה אני קשה? כן, אבל למה לי בכל זאת? אני מנסה לדעת את העתיד. אין עתיד, זו אשליה. יש רק הווה. וכשאני מביא את עצמי להווה, לפה ועכשיו, רוב השאלות מתבטלות. אתה פשוט חי. כן? יפה, יפה, יפה. מעשייה יפה, אני אספר אותה, אלכס אומר לנו, מעשייה של רבנו נחמן מברסלב, שבכפר מסוים מילו אנשים חביות, אבל ראו שכל פעם מלאים מים, לא רד המים, זה לא נגר, ואז ראו שיש חורים בחביות. אז אמרו, מה העניין, נכון? הם שאלו וטעו על מה העניין, ואז הבינו שאנחנו פה כסחרו אותנו למלא את החביות, לא לשאול מדוע אין מים בחביות. וזה ההבנה, זה המקום האמיתי, זה ההבנה של המקום האמיתי שלי. ולהבין את החלק, יש מצד אחד, טוב, תחליט הידיעה שלא תדע, אתה רק נברא, אבל מצד שני, הבורא איתך מתפתח, מתגלה, מגלה רבדים, עולמות, דרכך. יש פה נסיעת הפכים, לא דסוננס. זה גם זה וגם זה. השכל דסוננס. הנשמה מבינה שיש פה הפכים, ועל זה בעזרת השם, שבוע הבא על סוד נסיעת ההפכים, בסוד הצמצום, בתפארת. תודה רבה, כל טוב, שר כוח.